אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו, הקדמה לתורה שבעל פה, ואנחנו פעם שעברה עשינו סקירה ממשה רבינו עד ההלכה היום. עכשיו אנחנו נחזור למשה רבינו ושוב נתקדם לקראת היום, שאנחנו יודעים שישנו בעצם עוד שבועיים, ישנו עוד פעמיים שנלמד, שבוע הבא ושבוע אחרי זה. אז אנחנו ננסה לעשות את זה בזריזות, כי אני רוצה שזמן הבא כבר נתמקד בדברים יותר ספציפיים. נראה, נקבע בסוף הזמן או בהתחלת זמן הבא. אז אנחנו שוב מתחילים עם משה רבינו, משה קיבל תורה מסיני. יש מחזור ביטוי מאוד חשוב, המחזור ביטוי על פרקי אבות, מביא לנו את הגמרא בברכות שדיברנו עליה, שמשה רבינו קיבל תורה, משנה, גמרא, כל מה שהנביאים כתובים. ואז המחזור ויטרי מיישב כמה דברים מאוד חשובים. מחזור ויטרי זה תלמיד של רש"י, רבי שמחה מויטרי. אז קודם כל, מה זה אומר שמשה רבינו קיבל ספר ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תריעשר? הגמרא אומרת על כל מיני מושגים בהלכה, שזה גמרא גמירי לי, היה במסורת, ואתה יחזקאל ואז מחי הקרא. ואז יחזקאל בא ונתן לזה פסוק. מסביר המחזור ביטרי, שכל המושגים שאנחנו נתקלים בהם בנביאים, אם יחזקאל בא ונותן לנו הגדרות באבלות, או בהגדרות בבן אדם לחברו, או הגדרות באיך הכהן אמור לגלח את השערות ראשו, הכהן הגדול, כל אלה הם הגדרות שכבר היו מימי משה רבנו. אלא מה? הקדוש ברוך הוא קבע שזה יהיה במסורת, תורה שבעל פה, עד שיבוא הנביא יחזקאל ויכתוב את זה בספרו. זה לא אומר שמשה רבינו היה לו חזון ישעיהו ונמות אשר חזה בימי עוזיהו יותם אחז חזקיה מלכי יהודה. לא, זה לא הכוונה כשאנחנו אומרים שהיה לו את כל מה שהנביאים הולכים לומר. אלא שהנביאים לא חידשו מושגים חדשים ביהדות. חוץ מהגמרא אומרת, מקרא מגילה, יש יוצאים מן הכלל שגם כן היה להם אסמכתא מהפסוק שמשה כבר רמז עליהם. אבל הנביאים בעצם לקחו מושגים שהיו בקבלה, היו במסורת, והם נתנו להם מקור בפסוקים. ומסביר המחזור ויטרי, בגלל זה אנחנו קוראים לנביאים וכתובים דברי קבלה. כי כל המושגים שהם הולכים לחדש, היו בקבלה. היה לנו אותם במסורת עד שבאו הנביאים. דרך מה?
הנביאים עשו
על
דעת עצמם, או חלק מהמסורת הייתה שמות?
זה הוא אומר שברוח הקודש הקדוש ברוך הוא גילה להם שיחזקאל יכתוב את זה, וזה מביא אותנו לנקודה הבאה, מה זה גדר נבואה, מה זה נביאים, מה זה כתובים. אז יש בזה מחלוקת ראשונים. אנחנו נלך עם השיטה היותר פשוטה, מאירי, שנביאים זה בנבואה, זה מדרגה שהקדוש ברוך הוא אמר לנביא או הראה לו מראה ספציפי ואז נתן לו פירוש ואת זה הוא כתב בסגנון במילים של עצמו. כתובים זה ברוח הקודש, זאת אומרת שאותו אדם ירמיהו הנביא, כשהוא כותב את ספר ירמיהו, יש לו מדרגת נבואה שנקרא נבואה, וכשהוא כותב את ספר איכה, הוא במדרגה יותר נמוכה שנקרא רוח הקודש. רוח הקודש מסביר אהבת יונתן, רבי יונתן אייבשיץ, על ההפטרה של שביעי של פסח. זה מדרגה שהקדוש ברוך הוא עם האדם באופן כללי על מה שהוא עושה. יש השראה כוללת, זה לא אמירה ספציפית. נבואה זה מלשון ניב שפתיים, אומר רשי, והר"ן חולק אומר שנבואה זה שורש עצמי. יש שורש שהוא נון בית א', נבואה. רש"י. נבואה זה מלשון דיבור, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנביא, לך תאמר לעם ישראל כך וכך וכך, אז הוא רואה מראה נבואה, הוא לא מקבל את המילים הספציפיות, כפי שדיברנו בעבר. רק משה רבינו קיבל מילה במילה, וזה למה שרק תורת משה, כל מילה זה מצוות לימוד תורה, ואילו בנביאים וכתובים, אנחנו רואים שהמושגים הם לימוד תורה, אתה צריך להבין מה הנביא אומר. אם אתה רק קורא נביא ואתה לא מבין, אין לך, אתה לא למדת, בדברי קבלה אתה צריך להבין את המסר, כי הנביא כתב תגנון עצמו, כפי שדיברנו על הברבנל על פתיחת ירמיהו, שירמיהו בגלל זה היה לו הרבה קריק בכתיב. כפי שדיברנו על אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, שזה הכל נובע מזה, שכל הסגנון זה מהנביא. רק אצל משה רבינו השכינה מדברת מתוך גרונו. בגלל שאנחנו בדיוק בסוגיה הזו בסוכה, המפרשים רוצים לומר שאלה הם עשרה טפחים, שאלה הספקלריות, שזה מעין זכוכיות שעוברים דרכם כדי לראות את המראה נבואה. עשרה טפחים הם כנגד עשרה הספקלריות שמשה רבינו עבר כדי לראות את המראה נבואה. זה שכינה מדברת מתוך גרונו. אבל זה אתם יכולים לראות בעין יעקב, יש גאון יעקב, משהו כזה, סיכום של הגאונים מהצד של עין יעקב, על הגמרא שנראה מחר בעזרת שם. אבל זה מאמר מוסגר. חזרה, תעפי. דפי עמוד א', כן, בסוכה? מה? נראה לי, דפי. עמוד א'. חזרה לענייננו. אז נביאים זה בנבואה, כתובים זה ברוח הקודש. אמרנו ששניהם המושגים שבהם יש להם, היה לנו במסורת מימי משה רבינו, זה למה שהם דברי קבלה, עד שאותו נביא ברוח הקודש הוא כתב את המושג בספרו, או בנבואה, הנביאים בנבואה כתובים ברוח הקודש. עד כה אנחנו יחד? אוקיי, אנחנו דיברנו בפעמים הקודמות על י"ג מידות, ושבעצם יש אפשרות ללך לשני כיוונים. אנחנו נחזור למושג הזה. על פי המושג הזה מאוד קל להבין את המושג שאילו ואילו דברי אלוקים חיים, שבעצם לשני הצדדים במחלוקת יש לגיטימציה, כי בעצם הקדוש ברוך הוא כבר מיום נתינת התורה נתן לנו תורה שיכולה ללכת לכמה כיוונים בהתפתחות של חז"ל. אבל אני רוצה קודם אולי נעבור לעוד כמה נקודות. מה עוד ניתן למשה בסיני? אז כתוב במחזור ויטרי מסכם, בעצם זה גמרות ומדרשים, שנקרא סופרים איתור סופרים, קרי ולא כתיב, כתיב ולא קרי. מה? כן, זה הוא מביא פה הטעמים, המנגינות, איזה עולה, איזה יורד, כל המנגינות, הצורות של המנגינות, השמות, זה נקבע על ידי דורות אבים. זה למה שספרדים יש שמות כאלה, לאשכנזים כאלה, אבל אתם תשימו לב שהמסורת היא די זהה מבחינת מתי אתה עולה, מתי אתה יורד, והסגנון של הטעמים. יש קצת שוני באופי, אבל ברמה עקרונית זה אותו כיוון. הסימנים אמרנו זה הסופרים תקנו. הניקוד, שוב, הנקודות ישנו במסורת, פיסוק הפסוקים במסורת, אבל עצם הנקודות זה תקנה שסופרים יותר מאוחר. תרגום, יש לנו מיני משה. שאנחנו, ניקוד של הפתח, הקמה, הצצרת, כל זה, ישנו, סגנון הקריאה ישנו מיני משה. אבל עצם הניקוד זה תקנה שסופרים בדורות יותר מאוחרים. זה מה שאני אומר, היה לנו מסורת, איך לקרוא?
לא, אבל הצורה של סגנון נגיד, יש לה, דורשים אותה?
לא הבנתי. דורשים את הצורה של הקמץ?
כן.
לא יודע. אוקיי, עכשיו אנחנו... עצם הסימון שאתה כותב בספר, שתי נקודות, זה ציירה, זה... הניקוד, עצם הקריאה, היה במסורת. הסימון של הקריאה והסימון של הטעמים זו תקנה מאוחרת יותר של סופרים. עכשיו יש תוספתא במגילה שצריך לדעת. אמר רבי יוסי, בתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל, אלא בטין של 71 היו בלשכת הגזית, ושאר בתי דינים של 23 היו בעירות שבארץ ישראל. שני בתי דינים של שלושה, אצלנו כתוב 23, היו בירושלים, אחד בערבית ואחד בחל. נצרח אחד מהן, אם אדם צריך לדעת ביור הלכה, הולך אצל בית דין שבעירו. אין בית דין בעירו, הולך אצל בית דין הסמוך לעירו. אם שמעו, אם היה להם מסורת מה הדין בשאלה הזו, אמרו להם, ואם לאו, הוא ומופלה שבהן, הגדול שבבית דין, הולכים לעיר, לבית דין שבהר הבית. הר הבית, הבית דין של פתח הר הבית, היה להם מסורת, הם ענו לו. אם לא, הלכו לבית דין הבא שבחיל. החיל היה החומה החיצונית. אם להם היה מסורת, הם ענו לו. אם לא, הם הלכו לבית דין הגדול. הלכו לבית דין הגדול. אם היה להם מסורת, ענו להם. אם לא, אז הם מיד הצביעו והגיעו להכרעה. אנחנו רואים דוגמה לזה כשדוד הולך נגד גוליית. שאול רואה את דוד, אז הוא אומר, בין מי זה האלם? מה הוא שואל, בין מי זה האלם? אומרים חז"ל, האלם נתעלמה הלכה. שעד אז שאול הכיר אותו, הרי הוא מנגן לפניו, הוא הבן של ישי, זה דוד. אבל פתאום דואג האדומי אומר, מה אתה שואל עליו? הוא ראה אותו הולך, יוסף יושב שם. הוא ראה אותו הולך בגינוני מלכות. אז שאול נלחץ, הוא אמר, רגע, הוא מפרץ או מזרע? מפרץ הצאצאים של יהודה הולכים למלוך, אם הוא מזרח אני לא צריך לדאוג. מי הוא? אז דואג אמר, מה אתה שואל אם הוא מפרץ או מזרח? בכלל הוא לא קשר לבוא בקהל, הסבתא שלו עירות המואביה הוא לא קשר. אז שאול אמר, אז אבנר אומר, מה זאת אומרת? מואבי ולא מואבית. דואג אומר לו, מה מואבי ולא מואבית? אז תאמר גם כן, מביא לו עוד דוגמאות, תאמר גם ככה, גם ככה, לא, הלוך ושוב, הלוך ושוב. שאול אומר, רגע, לא ברור לכם? תלכו לבית דין ותבררו, מה השאלה? תלכו לסנדרין, תבררו את השאלה. אנחנו רואים שהיו דורות, כמו שהתוספתא מתארת, שהיה מאוד פשוט. לא נשארה שאלה. הביאו את הדברים להכרעה. היה בית דין גדול, היה סנדרין, שאלו אותם והם הכריעו. ומי ש...
מה?
בסוף כן, בסוף כך הוא הוכה. אבל ההלכה במשך הדורות, מימי בית ראשון ובית שני, עד סוף בית שני, ככה היה, לא היה מקום למחלוקת. עכשיו, התוספתא פה נותן לנו הגדרה קצת אחרת, לא רק כי הבית דין המכריע, אלא התוספתא ממשיכה ואומרת, הלכה יוצא ורווחת בישראל, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כצוקן, הרבו מחלוקת בישראל, נעשו שתי תורות. פתאום רבו תלמידי שמאי והלל, זה הדור של חורבן הבית בעצם, הלל היה נשיא 100 שנה לפני חורבן הבית, אז אנחנו מגיעים לדור של מחלוקת. הלל ושמאי רק היו להם 4 מחלוקות. עד הדור של הלל ושמאי רק הייתה מחלוקת אחת. לא היו מחלוקות. אז פתאום מגיע הדור הבא, לא שימשו כצוקם, רבה מחלוקת בישראל. עכשיו פה, על פניו, אנחנו היינו חושבים, אז איתמה אומר לנו את הפשעת שרב שיראי גאון כותב באיגרת, שגזרו עלינו, הרומאים הרסו את הבתי מדרש, עשו גזרות שמד, רדפו אותנו, אז התלמידים לא יכלו ללמוד אצל רבותיהם כמו שצריך, ממילא לא היה להם מסורת כמו שצריך, ממילא כשהם היו צריכים לדרוש, אז הדרשות לא היו בחוזק של הדרות הקודמים, מי היו תלמידי שמאי והלל שאנחנו מדברים עליהם? רבי יוחנן בן זכאי, גדולי הדור, כתוב באבות רבי נתן, לפי חלק מהגרסאות, הרצבה מביא, הרשבץ מביא, שרבי יוחנן בן זכאי הכי קטן, וכשהילל היה על סף למות, אז מביא הרשבץ, אז הוא שאל האם כל התלמידים שלי פה בחדר, אז אמרו לו כן, אז הוא אומר יוחנן פה, אמרו לו לא, הוא הקטן, הוא לא פה, אז הוא אמר זה הקטן, הוא הולך להיות גדול על כולכם, תביא אותו, אני לא משאיר את הצבא עד שהוא מגיע. ובאמת רבי יוחנן בן זכאי זה תמוע, הרי הגמרא אומרת לנו שהוא היה התלמיד הקטן של הלל ובסוף הוא היה הנשיא. כן, אבל בגמרא לא כתוב על יום מיטתו של הלל. זה גם לא כתוב באבות רבי נתן שלנו. הנקודה הזו רק מופיעה כמה שידוע לי בגרסה של הרשבץ באבות רבי נתן. אז זה תמיד הפריע לי עד שמצאתי שם שיש איזושהי התייחסות. הגמרא הזו מביאה לנו שהוא היה התלמיד הקטן של הלל. כן. בסדר, אבל תבינו, אנחנו רואים כל אלה תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן. אתה מדבר על אדירי עולם. יונתן בן עוזיאל, שהעוף נשרף. אז צריך להבין כשאנחנו אומרים את זה, שקודם כל אין צעד שהם היו לא בסדר. תלמידי שמאי והלל היו צדיקי עולם, והם התנאים שרוב תורתנו היא דבריהם. אחת מהשאלות ששאלו את רב שרייגון, של לענות עליהם הוא כתב את האיגרת, זה מדוע כשאנחנו לומדים את המשנה, התנאים שמופיעים במשנה הם הדורות האחרונים של התנאים. הרי הלל ושמאי היו 100 שנה לפני החורבן. כמה משניות אתם מכירים מאנטיגנוס איש סוכו? כלום. כמה משניות אתם מכירים מיוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים? אין. התנאים שמופיעים בש"ס הם הדורות אחרי שמאי והלל. כי הרי אמרנו, כל המחלוקות מתחילות משרבו תלמידי שמאי והלל. זאת אומרת, עד הדור ההוא של הלל ושמאי, לא יכולת לומר, זה דעתו של אנטיגנוס, כי זה דעתו של כולם. התורה הייתה אחידה. אם היה איזשהו מחלוקת, כולם הרי הגיעו לאותה מסקנה, היה בית דין הגדול. אז לא היה טעם לצטט בשם מי תצטט. כולם אמרו אותו דבר. אז מתי מתחילה המחלוקת? בדור אחרי הלל ושמאי. אז איזה תנאים אנחנו פוגשים בש"ס? את התנאים שאחרי הלל ושמאי. מסביר רב שיראי גאון, אבל התלמידים של הלל ושמאי, את צדיקי עולם האלו שאת משנתם אנחנו לומדים, חלילה להטיל בהם דופי. הם עשו את המקסימום שהם יכלו. אבל כשהרומאים רוטבים אותם, הם לא יכולים לשבת וללמוד בנחת, ולא היה את הקיבוץ הגדול של חכמים בישיבה אחת, ולא היה את היכול ללמוד את אורך זמן לפני שרדפו אותם, או ללמוד אצל כמה רבנים, ממילא הקדוש ברוך הוא בעצם גזר עלינו שהייתה ירידת הדורות במסורת. מה זאת אומרת ירידת הדורות? זאת אומרת שכשאתה לומד סוגיה, והרי אמרנו יש פוטנציאל להגיע להכרעה צודקת, לכיוון אחד ולכיוון אחר. אבל אם אני מחדד את השמועה שלי מרבותיי, אז אני יכול לשמוע מהם כבר מה אחרי דורות קודמים, אני יכול לקבל מהם חידוד בהבנה של י"ג מידות, וכולנו נגיע לאותה הכרעה. כמה שאני יותר משמש, ככה אני אהיה יותר קרוב לרבותיי. כמה שיש לי פחות שימוש, אני לא יכול להיות, אז אני יותר תלוי בי, אני יותר תלוי בי, אז אני יותר תלוי בנקודה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא כבר אמר למשה, היד ג' מידות ילכו לשני הכיוונים, ילכו לפחות לשני כיוונים, כולם ניתנו מרואה אחד, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה מה שאנחנו אומרים, שאם אתה יושב ולומד סוגיה, ויש לך גמרא ארוכה שמתפלפל בשיטה שלא נפסקה להלכה, זה לא שאתה עסוק עכשיו באבל אבלים. הרי אמרנו, להלכה יש פוטנציאל ללכת ליותר מכיוון אחד. נכון, אנחנו מכריעים בכיוון אחד, אבל הכיוון האחר זה לא שהוא שקר. אתם איתי? עכשיו, עוד נקודה חשובה בהבנה הזו, כותב הרמב״ם. התורה כשהיא ניתנה לנו, ניתנה לנו עם הגדרות שחזל קובעים לנו, הגדרות בתורה. התורה לא מגדירה לי מה אסור בכל המועד. התורה אומרת לי, תשבות שבעה ימים, תשבות ראשון ושביעי. אז מה התורה אומרת לי? ראשון ושביעי זה יום טוב. הימים באמצע, מעין יום טוב. מה אסור, מה מותר? ניתן לחכמים לקבוע. מה שחכמים קובעים זה דורייתא. אבל הם צריכים לקבוע לי מה יהיה דורייתא. ויש הרבה דינים כאלה. התז כותב שהכלל הוא, שכשהתורה אומרת לי פסוק אחד להתיר, ופסוק אחד לאסור, שיש לי שני פסוקים משני כיוונים הפוכים, ואני לא, איך אני איישב אותם, מה שהתורה אומרת לי, זה יהיו דברים מותרים, יהיו דברים אסורים, חזל יקבעו, ומה שחזל יקבעו, יהיה לו דין דאורייתא. התורה אומרת, אל תעשה מקח וממכר בנבלות, התורה אומרת, אתה יכול ליהנות מנבלות, מה ההגדרה? ההגדרה, יהודי פשוט לא יכול לעשות מקח וממכר באוכל לא כשר. אבל אלה שהממשלה לוקחת מהם מיסים הציידים, והם נתקלים פתאום, נתפס להם אריה. אי אפשר לאכול את האריה. הם צריכים לשחרר אותו, יכולים למכור אותו לגויים להרוויח עליו. הגדירו חזל, להם מותר. אז חזל לקחו שני פסוקים, אחד אומר מותר ליהנות, אחד אומר אסור ליהנות, הגדירו לי שלעמך אסור ליהנות, לציידים שצריכים לשלם מיסים למלך מותר ליהנות, והגדרה הזו היא דאורייתא. התז שם, על ההלכות האלה, ביורי דעה של מקח וממכר, באוכל כשר ולא כשר, שם התז מביא את ההגדרה הזו, אבל זה גם הגדרה של הלכות חול המועד, וזה גם הגדרה בעוד כמה דינים בהלכה. אז רק שנייה, אז חזל, יש להם את הכוח לפרש את הפסוקים, חזל יש להם את היו"ד ג' מידות, וחזל יש להם גם פסוקים שזה נתון להגדרה של חזל לפרש את הפסוק הזה. כן? יש דברים בתורה שהם בידי חכמים להגדיר. וכשחכמים מגדירים אותם, יהיה להם גדר דאורייתא. כן.
הדבר הזה מפורש בתורה?
מה?
יש איזה פסוק משהו שמסביר את העיקרון הזה שחזל יכול לקבוע מה יהיה בכל המועד?
אז זה, יש פה דרשות הר"ן, אני לא יודע אם נגיע אליו. הר"ן בדרוש ה-12 שלו מתמקד בפסוקים בהתחלת, עכשיו בדברים קראנו, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, על הפסוקים האלה חזל משם חכמים שואבים את הכוח שלהם, הכוח של סנהדרין מבוסס על הפסוקים האלה. אם יהיה לנו זמן היום אני רוצה עוד שנגיע לזה.
זה גם דומה לחנוכה? זה אותו עיקרון של חנוכה?
לא. לא, למרות שבחנוכה גם כן, עצם זה שהם יכולים לקבוע
הפסוקים האלה כדי להגיד שהמצב ציוונו.
כן. זה רמב״ם ורמב״ן על שור ששום ספר המצוות, הדיון הזה. אבל זה, בוא נחכה. אולי נגיע לזה, אולי לא. זה, אוקיי. עכשיו, אז שוב, מה הגדרנו בינתיים? ישנו תורה מסיני. התורה מסיני היא מי"ד ג' מידות. חוץ מי"ד ג' מידות יש עוד הגדרות של חז"ל. ההגדרות האלה של חז"ל זה דברים שבאים ממסורת, כולל החידוד י"ד ג' מידות. עד הדור של הלל ושמי המסורת הייתה אחידה. המסורת הייתה אחידה חלקית בגלל שהיה לנו בית דין גדול שיכל להכריע. וממילא אין לנו כמעט משניות מהדורות ההם, כי הכל זה דעת כולם. המשנה אחת שישנו, ישנו את פרק רביעי, חמישי בזבחים, איזה הוא מוקומן, שאין בו שום מחלוקת. הפרק הוא מילה מילה מימי משה רבנו, בגלל זה אנחנו רואים אותו כל יום. אז אמרנו שרבו תמדי שמאי וילד שלא שימשו קוד צורכן, רב שירי גאון מסביר בגלל הרדיפות, והרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה נותן הסבר אחר. הרמב״ם אומר, מי שיסביר שהסיבה שהיו מחלוקות בימי הלל ושמי זה מחמת טעות בקבלה או שכחה, ושאחד צודק בקבלתו והשני טעה בקבלתו, או ששכח או שלא שמר מרבו כל מה שצריך לשמוע, כל זה אומר הרמב״ם, הנה זה חי השם, הוא נשבע דבר מגונה ומוזר מאוד, והוא דבר בלתי נכון ולא מתאים לכללים. וחושד באנשים שמהם קיבלנו את התורה, וכל זה בטל. הוא אומר, זה לא נכון. אין שום אשמה בתלמידי שמאי והלל. זו לא הסיבה שנפלה מחלוקת. זה לא הפשט. אבל אתה אם תסתפק במשהו, אל תסתפק במחלוקות בית שמאי ובית הלל. ואומרם, והוא מביא כל מיני דוגמאות, אלא מה המחלוקת? אבל אומרה מי שרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו קוצו כאן, עניין דבר זה ברור מאוד, כי שני אנשים שהם, אוקיי, מה שהוא אומר, אני אצמתת, זה, הוא אומר, המחלוקות ביניהם זה בעצם במעט דברים, ובעצם הדרכי לימוד היו כמעט זהות, אבל הקדוש ברוך הוא קובע בדורות ש... יש דורות שהקדוש ברוך הוא לוקח מהם כוח הבנה. אנחנו אומרים יש התמעטות הדורות, יש כל דור הוא קצת פחות מהדור שקודם לו, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא פתאום קובע שיש נפילה גדולה בדורות. והקדוש ברוך הוא קבע שהדור של הלל ושמאי, כמה שהם יעבדו קשה, לא יגיעו למדרגה של אלה שקדמו להם. ככה הרמב״ם מסביר, שהכוונה פה זה שהם לא יכלו. הוא אומר... בהשוואה לשמי והילל רבותיהם, הם היו ברמה יותר נמוכה, והקדוש ברוך הוא גרם שיהיה להם מחלוקת ביניהם בשעת מסע ומתן בהרבה עניינים, לפי שכל אחד מהם דן לפי כוח שכלו, ולפי הכללים הידועים לו, ואין להשימם בכך, כי לא נוכל אנחנו להכריח שני בני אדם שהתווכחו לפי רמת שכלם של יהושע ופנחס, אתה לא יכול לרומם אותם. הקדוש ברוך הוא קבע שהדור ההוא ירד מטה. ואנחנו אמרנו שהמושג הזה הוא בעצם המושג שהוא החילוק בין תנאים למוראים. מה קרה פתאום? פתאום הגיע דור שאמר אנחנו לא על המדרגה הזו, אנחנו כבר לא יכולים לחלוק איתם. המוראים לראשונים, ראשונים לאחרונים. המוראים גאונים, גאונים ראשונים, ראשונים אחרונים. שפתאום הדורות ראו רגע, אנחנו לא על הרמה. כמה שנעבוד קשה, אנחנו לא על הרמה. זה מעניין שזה כמעט תמיד מתלווה במהומות נגד עם ישראל. גם בין ראשונים לאחרונים, היה לך את מסעות הצלב. היה לך עידן שהיה מאוד מאוד קשה ללמוד כמו שצריך. גורמים חיצוניים שבעצם רצחו, רדפו, לא אפשרו לנו, שרפו לנו את השסים בכל אירופה. היה לך מצב חיצוני, אבל היה לך גם מצב שבעצם הדורות פתאום ראו, אנחנו לא על המדרגה. אנחנו לא יכולים לחלוק על הקודמים לנו. אז זה, העיקרון הזה אנחנו כבר רואים ברמב״ם בהגדרה של מי שרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו קוצו כאן, הוא אומר, הם עשו את המקסימום שהם יכלו, אבל הם לא יכלו מעבר לזה. חבר'ה, עד פה אנחנו יחד?
דווקא ביניהם עוד לא היה כל כך המחלוקות בין הלל לשמאי.
הלל ושמאי לא, מי שרבו תלמידי הלל לשמאי.
בין הלל
לשמאי שעד הייתה הרידה הגדולה. הרידה הייתה אצל תלמידיהם.
כמו שאמרנו, פנחס
וישוע לילל שמי. הוא מתכוון תלמידי הילל ושמי, לא התכוון הילל ושמי, כן. הוא אומר, אם אתה משווה את התלמידים לרבותיהם, הוא לא, הילל ושמי לא, התלמידים, הדור הבא. אוקיי, אז אנחנו, עכשיו אנחנו בעצם נקיף. אז מימי משה, עד סוף בית שני, עד העידן שתלמידי הילל ושמי, התורה הייתה בעצם על אותו כיוון. יש חילוק אחד משמעותי, וזה שבהתחלת בית שני היה לנו את עזרא הסופר ששינה לנו הרבה דברים בתורה, שהתחיל לעשות תקנות על ימין ועל שמאל, וכל התורה שאנחנו מכירים היום היא בעצם התורה של עזרא, הרבה יותר מהתורה של משה רבינו. מה אני מתכוון? אני אשאל אתכם, מה זה שבת? אז בן אדם מיד חושב, טוב, אני לא יכול להדליק אור, אני לא יכול לגעת בו, אני לא יכול לגעת בית. כל מוקצה זה עזרא הסופר. עזרא הגיע לארץ ישראל, ראה אנשים נשואים לנוחיות, עושים מקח וממכר בשבת, אמר להם אסור, אמרו לו, איפה פחומה שכתוב עושות מקח וממכר בשבת? בא עזרא, היה לו את זרובבל, היה לו את נחמיה, היה לו כוח מיד המלך, הקים סנהדרין, הלך והתחיל למשוח לאנשים את הזקנים. עשה שיעורים, מי שלא הגיע, היו תולשים לו את הזקן. היה שולח את השומרים שלו, היו מרביצים, תולשים זקנים, למה יעשה? כולם הגיעו יחד, כשעזרא נתן שיעור, כולם הגיעו. הוא נתן שיעור, התחיל ללמד אותם תורה, הם היו רחוקים מזה. פתאום היה מצב שהם צריכים לגרש נשותיהם, אז עזרא צריך לעשות תקנות, עזרא צריך לעשות תקנות, שנשות ישראל יהיו יפות, שבני ישראל ירצו להישא אותם, אז הוא עושה תקנות, שיתחילו למכור בשמים, שיתחילו למכור דברים שאנשים יתייפו. זה למה שהרב מחב"ד גם כן, היה בעד הפאה הנוכרית. הוא אמר, אם בגדר הלכה זה נופל, אז רוח הלכה היא שאשת ישראל היא תהיה אישה יפה, זה מאוד חשוב. זה אחד מהגיונות שכן יש מעודדים את הפאה, כי בסך הכל בן אדם הולך למשרד ורואה את המזכירה היפה, הוא צריך להגיע הביתה לראות אישה יותר יפה. זה אחד, לפני ששוללים את זה צריך לדעת שיש לזה בסיס. בסדר, אני לא בא להכריע במה שגדולים דיברו, אני רק בא להזכיר שזה בעיה גם בדור שלנו שיש עולם מפתה בחוץ. אז כשמחרים הלכה צריך להתחשב במכלול של כלל ישראל. אז עזרא הסופר עושה תקנה של מוקצה ואומר אסור לכם לגעת במזלג בשבת, כי מזלג זה כמו המזלג שאתם עוסקים עם הטבן, וכל מי עושה גזירות תקנות, אפילו כלים, כלי אוכל לא נוגעים. אז קודם כל גוזרים על מוקצה וקנה מידה קיצוני. עם ישראל קיבל, עזרא הוא הרב הראשי, אין להם מה לעשות, קיבל, אחרי שהם מתרגלים לא לעשות מקח ומנקה בשבת, הוא מתחיל להקל בגזירות מוקצה. וזה הדרך שחזל, כשחזל עשו גזירות, קודם כל היה להם טווח זמן שלא גילו את הטעם של הגזירה. קודם כל שעם ישראל יקבל, כי אם ילכו ויסבירו לך, אל תיגע בעת בשבת, בן אדם יאמר, אני גם הבעיה, אני לא אכתוב, אני יודע, בן אדם מסתובב עם פלאפון, פתאום הוא יצצה בשבת, הוא יענה, אחרי 5 דקות הוא ישים לב זה שבת. אז חזל אומרים לנו, אל תסתובב, כן. אל תסתובב עם טלפון שעד, אל תסתובב עם מוקצה, אבל כשקודם עושים גזירות, אחד מהכללים בגזירות זה קודם כל לא מסבירים את הטעם. כי אחרת כל אחד חושב שהוא יותר חכם מחזל. אפילו שלמה המלך חשב שהתורה נתנה לו טעם, למה לא לסער בנשים? הוא אמר, הם לא יסירות לבבי, לא הרבה סוסים. הוא אמר, אני לא ארד למצרים. על כל הקדוש ברוך הוא אומר, החכם באדם, לקח את המצוות שבהם כן הסברתי את הטעם, חשב שהוא יותר חכם מנפל. אז כל שכן בשאר המצוות שאני לא יכול להסביר את הטעם, ומאין זה עשו חזל. כל גזירה שחזל עשו, בהתחלה לא גילו את הטעם. רק אותם חכמים שהיו שם בהתחלת הגזירה, הם ידעו. אפילו התלמידים שהגיעו אחר כך לחתום על הגזירה, לא ידעו את הטעם. אחרי שהתפשטה הגזירה ללא טעם, אחרי אם זה התקבל על ידי עם ישראל, אז גילו את הטעם. וזו ההגדרה האחרונה שנוכל לעסוק בה היום, וזה שכשחזל עשו גזירה, היה זמן שהיה מדד לגזירה, האם עם ישראל יקבל או לא. אבל עזרא התקין לנו, לקח וסידר לנו הרבה גזירות, הרבה תקנות, וגם כן את הדת כמו שאנחנו יודעים את היום, 18 ברכות מסודרות, הוא לקח, התקין לנו אפילו הכתב של הספר תורה, הכל הוא התקין וסידר. ורוב הדברים שאנחנו מכירים, כשאתה חושב על יהודי היום, רוב הדברים חוזרים לימי עזרא. בימי עזרא קראו לחכם סופר, כי החכמים ידעו את מספר האותיות שבתורה ככה. אז קראו לחכם סופר, זה מה שעזרא נקרא עזרא הסופר. עם הזמן זה נהפך להיות שמות אחרות, היה חכם, היה תלמיד חכם, היה גאון, שזה גמטריה של כמות מסכתות שיש בשס, כדי לקבל תואר גאון בן אדם היה צריך להיבחן על כל השס בעל פה, אבל זה בימי עזרא הוא היה נקרא סופר. אז מה ראינו היום? דיברנו שמימי משה רבנו היה תורה שבכתב, היה תורה שבעל פה, היה דברי קבלה, ואלה הם המושגים שהיו בנביאים. אמרנו שאת המושגים האלה הנביאים אחר כך כתבו. דיברנו על ההבדל בין נבואה לרוח הקודש, שלפי המאירי בחלק מהראשונים זה ההבדל בין נביאים לכתובים. דיברנו על אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והסברנו שזה נובע מזה שבעצם התורה כשהיא ניתנה, ניתנה עם פוטנציאל להתפלגות לכמה כיוונים. דיברנו על משרבו תמידי שמי ואילה שלא שימשו כצוקן, ואמרנו את ההבנה של רב שריי גאון, שזה הרדיפות, ההבנה של הרמב״ם, שזה התמעטות הדורות, שזה היה מעבר לכוחותם. ואז דיברנו על עזרא הסופר והגזרות, שכשחזל עושים גזרות, אז קודם כל לא מגלים את הטעם, אחר כך כשהגזרה התקבלה, אם היא התקבלה על ידי הציבור, אז מגלים את הטעם. יופי טוב.